דוקטור מיכה גודמן, סופר, מחבר הספר היום השמיני ועוד לא מעט ספרים אחרים, ומגיש הפודקאסט מפלגת המחשבות. ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור מיכה גודמן על מאמר שהוא כתב לפני מספר ימים, שקוראים לו שקט מסכימים. ערב טוב לך דוקטור מיכה גודמן ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב, יהודית, אני שמח להיות כאן.
אז האמת היא שהמאמר מרתק, ואמרנו שזאת סיבה מספיק טובה שנרחיב עליה כאן. ואתה מדבר במאמר הזה גם על מהם הלקחים שיש לנו מהשנה האחרונה?
כן.
וגם מה אנחנו צריכים לעשות עם הלקחים האלה, ואולי הדבר החשוב ביותר, זה שיש מעט מאוד אנשים שבאים עם הצעות לפתרון שיש בהם אופטימיות. יש כן. הרבה יותר נביאים שמתארים את הכדרות.
כן.
אז בוא נתחיל. מה הם הלקחים המרכזיים לדעתך מהשנה האחרונה?
אני יכול רגע, אז אני אתייחס למה שאמרת עכשיו על הנביאי הזעם של הכדרות. גם אני רואה הרבה שחור, גם אני, אבל מבחינה אינטלקטואלית הרבה יותר קל לראות מרה, הרבה יותר קשה לראות את הפוטנציאל של הטוב. זה נובע מאסימטריה בסיסית שיש במציאות, שהרבה יותר קשה לבנות, הרבה יותר קל להרוס. הרבה יותר קשה להיות שף, קל להיות מבקר מסעדות. קשה לבנות בניין, קל להיות קבלן הריסות. קשה לכתוב ספר, קל לכתוב ביקורת. זאת אומרת, יש אסימטריה ושליליות היא תמיד יותר, יותר קלה להציע חזון חיובי, זה דבר יותר קשה.
אז כבר דבר אחד למדנו ממך.
אני מכיר לך, קודם כל, באמת, על זה שאת שמה כאן פינה ברדיו שבה, שדבר על חזונות חיוביים, קונסטרוקטיביים, זה הרבה יותר קשה.
תודה רבה. אז קודם כל שמנו הערת הזרה לכל המאזינים שלנו. כל פעם שעולה בכם המבקר מסעדות על פני השף, תזכרו את האסימטריה ותשתדלו לעבור לצד היותר קשה.
זה קשה יותר, קשה יותר להיות השף מאשר להיות בשף, לא יותר משעדה.
לגמרי. אז ככה, מה למדת מהשנה האחרונה?
אני חושב, אנחנו, המאמר שעוסק בכיתוב פוליטי, זאת אומרת, בשסע הפנים ישראלי. עכשיו, אני טוען, שיש שסע, זה לא נכון שאין שסע, אבל קווי השבר לא נמצאים איפה שאנחנו חושבים שהם נמצאים. ותני אני רק לפרט על רגל אחת את התזה, okay. זה תזה שאני, זה ככה. אז יש השתייה אופטית שישראל מחולקת לשתי קבוצות, ישראל של ירושלים מול ישראל של תל אביב, ישראל הלאומית מול ישראל ליברלית, ישראל היהודית מול ישראל הדמוקרטית. וכמה הרי אנחנו מפוצלים לשתי מחנות. עכשיו, זה לא נכון, זה לא נכון. צילום רנטגן ערכי של החברה הישראלית, וגם מנסים לעשות את זה בספר שלי היום השמיני, מראה את הדבר הבא. אם בוחנים ישראלים לאור לא ערך אחד, אלא שתי ערכים, ערך אחד בודדים ישראלים עד כמה הם ליברליים. ליברליים זה אומר שמאמינים שזכויות אדם יקרות להם, שהאוטונומיה האנושית מקודשת להם, שהם לא שיפוטים כלפי אורח חיים של אנשים שהם שונים מהם, חיה ותן לחיות, עד כמה הם ליברליים בנשמה שלהם. ואז שואלים סדרה אחרת של שאלות, עד כמה הם לאומיים בנשמה שלהם. עד כמה הם גאים במדינה, עד כמה מרגישים שייכים עליה, מוכנים להקריב למען, עד כמה הם לאומיים. אז אנחנו נגיד את הדבר הבא. בעומק הימין יש קבוצה שהיא מאוד לאומית ומאוד לא ליברלית.
כן.
ובעומק השמאל, עכשיו, הקבוצה הזו בימין היא לא גדולה, לצערי היא לא קטנה, אבל היא לא גדולה. בעומק השמאל יש קבוצה שהיא קטנה, שהיא הפוכה, שהיא מאוד ליברלית אבל לא לאומית. אני מכנה את שתי הקבוצות האלה שבקצוות, קבוצות הומוגניות, יש להם ערך אחד, רק לאומיות בעומק הימין, רק ליברליזם בעומק השמאל. עכשיו, וכאן הסקופ, איפה מרבית הישראלים? אז מרבית הישראלים הם לא באמצע.
הם בקבוצה הם לא... שלישית.
הם קבוצה שלישית, שהיא לא האמצע שבין לאומיות לבין ליברליזם, אלא הם מאוד לאומיים ובעת ובעונה אחת מאוד ליברליים. זאת אומרת, זו חשיבה הוליסטית.
ואולי, ואולי עוד תכונה שלהם זה שהם מאוד שקטים.
ונכון, אנחנו פחות שומעים אותם. ואני מכנה, ישראל לא מחולקת ללאומים מול ליברלים, אלא להומוגנים מול היברידים. יש הומוגנים ימין, רק לאומיים, הומוגנים משמאל, רק ליברלים, ורוב הישראלים הם היברידים, הם לאומיים וליברלים. יש רק ביחד. הקבוצה הזאת של הישראלים, שהם לאומים וליברליים, אין לה תודעה קבוצתית. זאת הקבוצה שלא יודעת שהיא קבוצה. עכשיו, מה הבעיה כאן? וכאן זה נקודה שצריך לחדד אותה. כל הישראלים ההיברידים, שהם גם לאומים מאוד וגם ליברליים מאוד, יש להם את אותם הערכים לכל האנשים בקבוצה הזאת, אבל אין להם מכך את אותם המינונים. יש כאלה שהם טיפה יותר ליברליים מלאומיים, יש כאלה שהם טיפה יותר לאומיים מליברליים, הכל סבבה, רק מה הבעיה? מה קורה כשאנשים שהם טיפה יותר לאומיים מליברליים מתפתים לחבור לישראלים בעומק הימים שהם רק לאומיים ולא ליברליים? או כפי שקרה בעבר, שישראלים היברידים שהם לאומיים ליברליים והם טיפה יותר ליברליים, חוברים לאנשים בעומק השמאל שהם רק ליברליים.
כן.
מה שקורה במקרים כאלה, ישראל שמחולקת לשלוש, מוצאת את עצמה, כמו היום, כשהיא מחולקת לשתיים. וזאת אשליה אופטית מסוכנת. אז אני טוען, אי אפשר לייצר אחדות מלאה בחברה הישראלית, אבל אפשר לארגן אחרת את קווי השבר. שקווי השבר הם לא עוברים בין ימין לשמאל, אלא בין המרכז לקצוות.
ולזה אתה קורא מרחב ההסכמה.
זה מרחב ההסכמה בדיוק. זה מרחב ההסכמה. מרחב ההסכמה, רוצה שנפרט על זה מה זה מרחב ההסכמה?
אני רוצה להתקדם לנקודה הבאה שהיא מאוד משמעותית בעיניי, שזה באמת לתאר את הארכיטקטורה של מה נכון לעשות על מנת לאפשר, איך אתה אומר, זה הרי ברור לגמרי שצריך לייצר תקומה, ולייצר פה שינויים דרמטיים, אבל הרבה יותר חשוב לייצר מרחב הסכמה. אז אם הייתי אומרת, מבקשת אותך להפליג בדמיון, ואנחנו כמה שנים קדימה, אז איך נראה הפתרון הזה?
תראי, אני חושב ככה, מרחב אז ככה, אני לא יודע מה זה פתרון. אנחנו, יש אנשים שאין להם את אותם ערכים, גם פוטנציאל לא יכולים להסכים. זאת אומרת, ישראלים שהם היברידים, גם לאומים וגם ליברלים, לא יכולים באמת להגיע להסכמות עם אנשים שהם רק לאומיים, אולי גזעניים, לא ליברליים, נגד זכויות אדם, או עם אנשים שהם פוסט-ציונים, הם לא ציונים, לא מאמינים במדינת הלאום של העם היהודי. הם לא יכולים, אנשים שאין להם את אותם ערכים לא יכולים להגיע להסכמות. אבל רוב הישראלים יש להם אותם ערכים. רוב הישראלים הם היברידים, לאומיים וליברליים. בטענתי, בין הישראלים האלה ניתן להגיע להסכמות. עכשיו, המלחמה הזאת מאפשרת לייצר את מרחבי ההסכמה האלה. למה? כי יש הרבה לקחים מהמלחמה, אבל יש מעט לקחים שהם מוסכמים. מה זה מוסכמים? אין שום לקח שהוא מוסכם על 100%. לקחים שמוסכמים על כל הישראלים של זרם המרכזי שהם היברידים, שמוסכמים על 70% מהישראלים, ואני אנסה למנות אותם. בסדר, יש שלושה הסכם לקחים כאלה, והם מקבצים מאוד את הפערים שבין ימין ושמאל. אחד, תראי, יש לקח שאנחנו יצאנו משטח, מעזה, ואז הותקפנו מעזה. עכשיו, יש לקח שמתחיל רווח, שכשאתה יוצא משטח אתה פחות מוגן מאותו שטח. עכשיו אני רוצה רגע, מוגן מאותו שטח, עכשיו אני רוצה רגע להסתייג כאן רגע ולומר משהו. במרכז השמאל היום, לא רוצים עכשיו לצאת הנסיגות מיהודה ושומרון או מהגדה המערבית, תבחרו את השפה שלכם. למה? כי כשאתה יוצא משטח אתה פחות מוגן מאותו שטח, אלא אם כן אתה יודע מי יתפוס את המקום. זאת אומרת, במצח הנראה לעין, המרכז שמאל נהיה יותר מיצי. זה מצד אחד. מצד שני, וזה לא פחות חשוב, למדנו שעוד לקח שני, שהצבא שלנו קטן מדי. זאת אומרת, זה שהחרדים לא מתגייסים, זה לא שאין לו צבא מספיק חזק בשביל להתמודד עם האיום הרב זירתי המטורף שאנחנו בתוכו. אנחנו בכלל בשבח חזיתות עכשיו, אין לו מספיק חיילים, הסיבה שמילואיניקים חוזרים ועושים עוד פעם, עוד מחזור של מילואים ועוד זה, כי אנחנו ממחזרים אותם, כי אין לו מספיק חיילים. שזה אומר, שאתה חושבי, הלקח הראשון, עכשיו שני הלקח הראשון זה כזה, המרכז שמאל נהיה יותר מיצי. הלקח השני, המרכז ימין, שוקל מחדש את הברית הפוליטית שלו עם החרדים. שהברית הפוליטית עם החרדים משמע שהצבא שם יותר קטן, ואנחנו לא יכולים להתמודד עם האתגרים. והלקח השלישי, שהוא מאוד מאוד רווח ומוסכם, זה שכשישראל היא מבודדת מבחינה בינלאומית, היא יותר חלשה מבחינה צבאית. עכשיו, זאת אומרת, תלות פוליטית בימין הרדיקלי זה בעיה של ביטחון לאומי, בגלל שהיכולת שלך לייצור קואליציות אזוריות ובינלאומיות נגד איראן נחלשת. אני רגע אמנה את שלוש הלקחים האלה, אנחנו חייבים להיות מחוברים, אנחנו צריכים בריתות בינלאומיות, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות פוליטית תלוי בימין הקיצוני, אתה צריך צבא גדול, אתה לא יכול תלוי פוליטי בחרדים, והמרכז, ואתה לא יכול לצאת בטווח הנראה לעין, לא מדבר על העתיד הרחוק והבלתי נראה לעין, אבל בטווח הנראה לעין יש מוסכמה רחבה שאי אפשר לסגת משטחים, כי אז אתה לא מוגן מאותו שטחים. האם הלקחים אלה מוסכמים על כולם? לא, אבל שלושתם מוסכמים על מסה קריטית מהישראלים. והם מכווצים את המרחקים שבמרחק שכינינו בעבר, מרכז שמאל, מרכז ימין, הם מכווצים, זאת אומרת, המלחמה הזאת בין הישראלים ההיברידים, הלקחים המוסכמים של המלחמה, מקבצים את התארים ביניהם.
ובאמת שאלת השאלות, אחרי שמצליחים לייצר איזה מרחב הסכמה, שבאמת מקבצים בו את הפערים, ומפתחים את המודעות לאותה קבוצה היברידית, אז איך זה יפרוץ לדעתך?
תראי, איך זה שאלה פוליטית? איך זה שאלה פוליטית? אבל אני יכול לדמיין, אני חושב, ואני מדמיין, שכשמתגבשת תודעה קבוצתית הישראלית ההיברידית, ומפנימים שהמרחקים בינינו, בעיקר אחרי המלחמה הזאת, הם הרבה יותר נמוכים, ישראל יכולה, ממשלות רחבות של אחדות לאומית ממשית ואמיתית, יכולות להוביל את ישראל. עכשיו, אנחנו רגילים, כשיש פערים גדולים מדי בין ימין לשמאל, ממשלת אחדות זה ממשלת שיתוק. אבל עכשיו יש מצב שבו, מכיוון שהפערים הצטמצמו מאוד, ממשלות אחדות רחבות יכולות ממשלות שיכולות להמציא מחדש את המדינה שלנו, ולפתור בעיות רציניות שיש לנו.
אז לזה נייחל, זה תמיד כל כך תענוג לדבר איתך, על הראייה הרחבה והאחרת הזו, אז תמשיך להתמיד בזה, ואנחנו נשתדל להמשיך לדבר איתך. דוקטור מיכה גודמן, סופר, איש הגות והרבה מאוד דברים טובים ובעיקר אופטימי. שיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך, להתראות.